ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברצוני לדבר היום בעזרת השם על נקודה מהותית בבניינה של תורה, בבניינה של ישיבה, ונקודה שאם נעמיק בה, גם אם אני לא אפרט עד הסוף, היא נקודה שהוא, גם כאובה. פרשיות השבוע עוסקות באבות הקדושים, ואנו עדיין עסוקים באברהם אבינו. אברהם אבינו הנקרא בלשון חז"ל האדם הגדול בענקים, שהקדוש ברוך הוא בוחר בו ואומר לו, לך לך, אתה הוא האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מהו כשדים, ושמת שמו אברהם, ואחר כך הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך, קודם אשר בחרת באברהם והוצאתו מהו כשדים, ואחר כך ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כך אמרנו הבוקר, כך אומרים בכל יום. ביארנו כבר במקום הזה שמובלטת כאן נקודה יסודית מאוד בעניינו של עם ישראל. מובלטת כאן בעניין הזה הבחירה הכללית באברהם אבינו ובזרו, ולכן לא נכתב שאברהם היה צדיק, אלא פתאום אומרים לנו ויאמר השם אל אברהם, לך לך, בלי לומר מי הוא היה, איזה מין אדם הוא, ללמדנו שהבחירה באברהם היא בחירה כללית, כלשונו של המהר"ל, היא בחירה כללית בעם ישראל, ומכוחה של אותה בחירה נבחר אברהם אבינו. אבל העניין של הבחירה הזו היא מצד שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. זו בחירה כללית באברהם ובזרו. ולכן, כיוון שהבחירה היא מצידו התברך, אין בו שינויים. זה הוא החליט לבחור בין אם יהיו ישראל צדיקים ובין אם יהיו ישראל פחות צדיקים או חלילה לא צדיקים. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ומכוח בחירה הזו בחר באברהם ומצא את הטבעו נאמן לפניך. באמת הוא גם היה צדיק. אבל כך מבאר המהר"ל בנצח ישראל פרק י"א, ובזה הוא מתרץ את השאלה של הרמב"ן. הרמב"ן שואל שאלה עצומה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, זה מובן, אבל מי זה ויאמר השם אל אברהם לך לך? אצל נוח התורה מבליטה שהוא היה צדיק, אצל אברהם לא כתוב מי הוא אברהם שנאמר לו פתאום ללכת ואשכה לגוי גדול, מבטיח לו טובות כאלה גדולות. מדוע? אדרבה, אומר המהר"ל, התורה נקטה בדרך הזו כדי להבליט לנו את העניין הזה, להבליט לנו שאברהם נבחר לא כי הוא היה צדיק, אלא כי השם בחר בעם ישראל. מכאן לומד המהר"ל שהבחירה בעם ישראל היא לא תלויה במעשים, והיא לא תיפסק גם אם חלילה המעשים של עם ישראל לא יהיו רצויים. את הדברים האלה כבר דיברנו בהם כאן, וטוב לחזור עליהם עוד ועוד. אני רוצה לתרגם היום בעזרת השם את המשמעות של הדברים יותר לחיינו. שואל המהר"ל, אם הבחירה היא לא בגלל המעשים, אז מדוע באמת, בלשונו של המהר"ל, מהו הסיבה אשר בחר בישראל? למה הקדוש ברוך הוא בחר בישראל והחליט שהבחירה הזאת תהיה נצחית, לא תלויה במעשים, בחירת נצח? אומר המהר"ל שם בנצח ישראל שיש שלוש סיבות לעניין, והסיבות האלו אין להן תמורה כלל ולא ביטול כלל. אנחנו נדבר על, נזכיר את הסיבה הראשונה, והסיבה הראשונה, אומר המהר"ל, היא התורה, אשר אי אפשר מבלדה. העולם נברא כדי שיהיה בו תוכן, ובלי תורה אין קיום לעולם. כולם יודעים את הדבר הזה. רק כאשר ניתנה תורה נשלמה בריאת העולם. יום השישי וו' בסיוון ויחולו השמיים והארץ. כאשר עם ישראל מקבלים את התורה, גמרא בשבת, רש"י, נשלמה בריאת העולם. אבל אם ישראל לא מקבלים את התורה, אומרים חז"ל, העולם היה מתפרק, כי אין קיום לעולם בלא תורה. נו, מה המשמעות של הדברים? אז אי אפשר לעולם בלא תורה, אבל אי אפשר גם לעולם בלא ישראל, כשום שאי אפשר לתורה אלא על ידי ישראל. הרי רק עם ישראל עמדו במבחן, רק הם רצו את התורה. לא נעריך בזה כעת, זה לא הנושא. אבל המהר"ל מסכם ואומר, מעתה יתבאר כי בחירת ישראל הכרחי, הבחירה בעם ישראל היא הכרחית לפי סדר המציאות. למה? מדוע המציאות מכריחה את הבחירה בעם ישראל? בשביל התורה, שאי אפשר לעולם בלי תורה, ואי אפשר שתהיה התורה זולת לישראל. וכיוון שהדברים מוכרחים, אם נחזור למה שפתחנו, אין להם ביטול. במילים אחרות, התורה היא נשמת ישראל, והיא קיומו, וקיומו של כלל ישראל מוכרח מכוח התורה שניתנה אלינו. והפרט, המשמעות שלו נפלא כשלעצמו, אבל כל המהר"ל שם בא לומר שגם אם יש חטא, החטא שייך לפרטים. כלל ישראל הוא מעל הנקודה הזאת. כל הכוח של הפרט הוא מעצם השייכות שלו לכלל ישראל, וכלל ישראל הוא נצחי. מדוע? כמו שהסברנו עכשיו, כמו שהסביר המהר"ל, בגלל התורה. נמצאנו למדים, כמו שאמרנו, שהתורה היא סיבת קיומו של כלל ישראל, שהוא נבחר מכוח אותה בחירה אלוקית שאינה תלויה במעשים. אחרי זה, גם אם עם ישראל לא ילמד את התורה, הבחירה לא תיפסק. הקדוש ברוך הוא יגרום לנו ללמוד את התורה. זה אני מוסיף שאני חושב עכשיו, כדי שלא יטעו בדבריי. אחרי שנבחרנו מכוח התורה, אם עם ישראל לא יבחר בתורה, יחליטו לא רוצים ללמוד תורה, לא רוצים לקיים מצוות. אומר הנביא, לא יעזור לכם. חי השם כי בחפה, חמה שפוכה ימלוך עליכם. מהי משמעות הדברים אלינו כפרטים וכישיבה? האם זה רק נשאר בלימוד רעיון מהר"לי, בהבנת עניינו של עם ישראל, או שאפשר לחבר את זה למציאות שלנו? הדברים נוגעים ליסודות מרכזיים, כמו שפתחתי, בהבנת ישיבה, בהבנת כלל ובהבנת בניין הישיבה, שלכך נועדו השיחות האלו. כיוון שהבחירה בישראל היא כללית, קיומו של הפרט הוא רק בשייכות שלו ובביטול שלו אל הכלל. מה המשמעות של אדם מישראל? המשמעות היא שאדם מישראל צריך לבטל את עצמו אל הכלל, לבטל את רצונותיו הפרטיים, משום שכל קיומו של הפרט כפוף ומותנה אל הכלל. מכוח ראייה זו מובן שעבודתו הרוחנית של האדם היא גם כפופה אל הכלל. תשעה יהודים מתחברים יחד, זה נפלא, תשעה אנשים נפלאים, הם אינם יכולים להרכיב מניין, רק כאשר יהיה עשרה, שזה גדר של כלל, של ציבור, שמכוח אותה ראייה אותו ציבור מקבל גם היחיד את כוחו. זה נכון ביחס לכלל ישראל, אבל אנחנו רוצים לנסות ללמוד מזה לישיבה בפרט. גם ישיבה זה כלל. ישיבה זה לא מושג פרטי, ישיבה זה מושג כללי. מי שרצה ללמוד לבד יכל ללמוד בבית הכנסת השכונתי שלו, לקבל ארוחת צהריים מאמא שלו ומאשתו ולהישאר שם, הוא לא צריך לבוא לישיבה. אולי תגידו לי, צבא, העניינים, זה הפרטים, אבל ברעיון האמתי של הדברים, אדם בא לישיבה כדי להיות חלק מהמושג הזה ששמו ישיבה. כאשר אדם בא, הוא בא לעצם להיות שייך אל הכלל הנפלא הזה, שבמקרה שלנו של ישיבתנו כלל נפלא, אבל אל הכלל והמושג העליון הזה בעם ישראל ששמו ישיבה, שהוא מושג כללי. ישיבה זה ציבור, וכיוון שכך אדם צריך לצאת מהעצמיות שלו אם הוא בא לישיבה ולהתחבר למושג הכלל. היחס של הפרט אל הציבור, כידוע זה בלשון חז"ל, לכלול אינש בעד הציבורה, הוא צריך בתפילותיו בעבודתו הרוחנית להתכלל בכלל. הוא מתבטל אל הציבור, ואני רוצה לומר שזה גם כך בישיבה. ישיבה זה סוג של כלל, זה לא מקום ליחידים. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, אומרת המשנה בפרקי אבות, שכינתה, קדמה ושריה. עצם המושג שחידשנו ישיבה עוד לפני שהתחיל הזמן, השכינה ממתינה מתי יבואו ילדים שלי ללמוד כאן בישיבה. זו משמעות של ישיבה. יש כאן כלל, ברוך השם יותר מעשרה, קל וחומר כמה שכינה מצפה, שכינתה קדמה ושריה, שכינה מקדימה עוד לפני שאנחנו מגיעים, הקדוש ברוך הוא כבר מחכה לנו כאן. הלקח הזה הוא מאוד מאוד גדול, וננסה לפרוט אותו בעדינות, בעדינות רבה, אבל אם נטה אוזנינו וליבנו נוכל להתקדם הרבה. על מנת שתהיה לנו ישיבה, צריך כל אחד מהיושבים ומהשומעים להבין שהוא חלק מן הכלל. אי אפשר שכל אחד יעשה את החשבון הפרטי שלו, ואפילו שזה חשבון רוחני עליון. לפעמים אדם חושב, אלך ואתפלל במקום אחר, אולי אלך ללמוד אפילו במקום אחר, שם אני אלמד יותר טוב, שם אני אתפלל יותר טוב. יפה מאוד, נהדר. זה לא נכון, טעות. אינני יודע אם זה עבירה או מצווה, אבל אתה טועה. לא הבנת מה זה כלל ולא הבנת מה זה ישיבה. אתה טועה. אולי שם מתפעלים אפילו יותר טוב. אולי שם אני אתפוס מלאכים יותר עליונים. זה לא נכון. זה לא נכון. צריך להרגיש, דבר שאנחנו צריכים להתחזק בו הרבה הרבה, צריך להרגיש אחריות של כלל מהי. צריך להרגיש, כן, אני לא לבד. אני מרכיב את הציבור, את העניין הגדול ששמו כלל. ואני חלק ממנו. אני חלק מהישיבה. אז אם אני לא בא אל הסדר, זה לא שאלה פרטית של מוישה, שמוישה לא בא אל הסדר. זה שאלה של פגיעה בכלל, זה שאלה של יציאה מן הכלל. אסור לנו להיות אגואיסטים. אני לא מדבר על דרגות נמוכות, אפילו מדבר אפילו בדרגות גבוהות. אסור לנו להיות אגואיסטים ולעשות כך את החשבון הפרטי שלנו. זה נורא כאשר עושים את החשבון בצורה כזו, וקל וחומר אם זה לא מוצדק. כאשר זה כך, פוגעים במושג הכלל, פוגעים בכלל, גורמים חולשה בכלל. זה לא שאלה של נזק פרטי לי, שאני החלטתי שעכשיו שווה לי מסיבה אחרת. כמו שאדם פרטי מישראל הוא חלק מהכלל, וזוהי זכותו, כל כך הרבה יש לדבר בעניין הזה, ואני מדבר בזה בעזרת השם, זוהי זכותו וזוהי כוחו, וזהו כוחו לכל אדם מישראל, או כל אדם מישראל הוא חלק מכלל ישראל, חלק מכלל ישראל שנבחר כי הוא כלל ישראל. זוהי הסיבה שנבחרנו, להיות כלל ישראל, להיות עם. ומכוחה אתה הוא אלוהים אשר בחרת באברהם ויצאתו מאור כסדים. זוהי בחירה מכוח הבחירה הכללית, לא אם אתה כזה או אחר. כך צריך לומר, כך צריך להרגיש בישיבה. לא באתי הנה בתור אדם פרטי, באתי להיות חלק מהמושג היפה והגדול הזה ששמו ישיבה. ובראש ובראשונה, ישיבה זה לראות את עצמי כחלק מן הכלל, לא כאדם פרטי. הדבר הזה נכון, אם נראה טיפה, גם ביחס לתורנות מטבח, גם ביחס לתורנות שמירה, גם ביחס לעזרה כללית לצורכי הכלל, כי אני לא אדם פרטי, אני חלק מן הכלל. וקל וחומר שנכון הדבר למה שדיברתי מקודם, לבניין הרוחני של הישיבה בתורה ותפילה. זוהי חשיבותו של כל אחד מהכלל, מן הכלל השייך הנקרא ישיבה. אני תלמיד ישיבת הכותל, אני לא תלמיד, אני תלמיד של הכלל. אני אברך ישיבת הכותל, אני רם ישיבת הכותל, זה לא משנה, אני חלק מן הכלל. ולצורך העניין זה לא משנה אם זה הראש או זה התלמיד, זה לא משנה שום דבר. אני חלק מן המושג הכללי הזה ששמו הכלל, שמרכיב את התפקיד הזה הרם ונישא בעם ישראל ששמו ישיבה, שהוא כלל בפני עצמו. ככל שאדם יותר מתחבר אל המושג הזה של כלל, ככל שאדם מבין יותר, מחזק יותר את המושג הזה של כלל ושל רבים, זכות הרבים מסייעת לו ועומדת לו לעד.
ישיבת הכותל.